בוקר טוב, אנחנו ביום חמישי, ערב שבת קודש פרשת במדבר. אל תקרי במדבר, אלא במדבר. אנחנו הולכים היום בעזרת השם לדבר ולהיכנס מבחינתכם, אולי לא, אבל בואו, אני מעריך שכן, להתחיל ללמוד בספר הקדוש. אולי מוזר להגיד את זה שזה כך, אבל קוראים לו אורות הקודש. אז אנחנו נשתמש במושג קודש, מתחילים לדעת שיש מילים בעברית שהן מתחלפות, וקוף מתחלפת בגימל, וקודש זה גודש, כלומר גדוש ומלא. אנחנו הולכים לדבר על ספר שלמעשה, אם אנחנו מתבוננים בספר כמו שאנחנו רואים אותו לפנינו, הרב לא כתב אותו, ואני לא יודע כמה יודעים. אורות הקודש כתב הרב הנזיר. הרב הנזיר, תלמידו של הרב זצ"ל, קיבל ממנו בכתב יד דברים שהרב כתב, והוא ערך אותם. זאת אומרת, יש מי שאומר שאת מה שהוא ערך, הוא ערד הרב, הרב העיר לו הערות פה ושם, מכאן למד הרב הנזיר שהרב מסכים עם כל מה שהוא לא העיר עליו, ואז הוציאו את זה. למעשה, הספר הזה נחשב לאחד הספרים העמוקים ביותר. יש לו ארבעה כרכים, לפי הוצאת מוסד הרב קוק. אחד הספרים העמוקים ביותר שכתב הרב. כלומר, מכתבי המהדורה הראשונה של מה שאנחנו ניפגש היום, נקרא חוכמת הקודש, זה פעם ראשונה יצא לדפוס בתף ריש צדיק ח', או במילים אחרות, תרחץ, כן? מוחץ את הגוף, את הנשמה. למעשה, היו עוד כמה, אבל השער הראשון נקרא חוכמת הקודש. השני נקרא מוסר הקודש. כן. ולמעשה, הוא פס ב-1950 פעם ראשונה, וב-1970 ומשהו פעם שנייה. יש מעט מאוד ספרים שנכתבו מלכתחילה בתורת ספר. הרב כתב הרבה איגרות. הרב כתב פתקים. כלומר, הוא עשה בדי כדפים, לא כספר. רוב הכתבים של הרב הם לא נכתבו בשביל לצאת ספר. אלא הוא כתב מאמרים, כתב דברים. למשל, אנחנו מכירים את אורות התורה, או בכלל את אורות. הם נערכו על ידי תלמידיו, על ידי בנו, כן? אבל הרב לא כתב אותם כדי שיהיו ספרים. מה היה המניע? מה היה המניע לכתוב את הספר הזה, את ספר אורות, אורות הקודש, מה היה המניע? המניע היה של הרב הנזיר. והרב הנזיר מספר עליו שחיפש לו רב עוד בחוץ לארץ, ובחר ברב קוק, לא משנה עכשיו, לא ניכנס איך ולמה. אבל הוא היה איתו הרבה זמן, ובן שלב, מסוכח, הוא כותב בעצמו. שהוא עלה לרב, אמר, אני רואה פה הכל, אני רואה קדושה, אני רואה רוח הקודש, אני רואה... אבל מה השיטה? יש שיטה לרב? אמר לו, כן, ואז נתן לו את הכתבים. אז זה, אנחנו מדברים על, או אני רוצה לומר, אני אצטט. אני פשוט הבאתי פה כמה קטעים שחשבתי שאני יכול לדבר עליהם, לפני שנכנסים בתוך הספר עצמו, אומר ציטוט דברים של הרב הנזיר. ויהי היום ועל אליו בשאלה, רבינו, קדושה יש כאן אצלו. אני יודע. רוח, השפעה סגולית. האם יש גם תורת הרב? תוכן לימודים מסוים? מה? שיטה? כן, ודאי. זו התשובה של הרב. מאז גמלה החלטתי לברר תורת הרב כשיטה אלוקית שלמה. יסודותיה. ויסודי היסודות. ועל פיהם לבחור כתביו ולסדרם במאמרות. הרב מסר לידי כתבי קודשו. ועודד אותי בדבריו, כי הוא סומך עליי בסידורי. כך מופיע באורות הקודש שהיה בהוצאת מוסד הרב קוק, כן? מדברי הרב הנזיר. אבל למעשה הספר הוא פותח לפנינו את... איך נקרא את זה? אם אנחנו רוצים לדבר על להידבק בנשמת צדיק, כן? כדי להיות מחובר על צדיק, אז אתה לומד מתורתו, אפשר לומר, לדעתי, בלי שום ספק, שהלימוד באורות הקודש, כלומר באורות ובספרים הללו, אתה פשוט דבוק בהגות הפנימית, הנפשית, הנשמתית שלנו. זה עיקר, עיקר הכל. זהו, זהו. כלומר, בספרים הללו הרב מביע בכתביו, כן, שנערכו, את המהות הפנימית שלו, את כל התמצית שלו. זה בספרים הללו. אחרי שנכנסים מאוד בספרים הללו, צריכים להיכנס כמו שהולכים לצדיק. צריך לדבול, לא, מי שרוצה לדבול במקווה, בסדר, אני לא אמרתי, אבל צריך לדבול במקווה של טהרה, טהרת הדעת. צריך את הדעת שלנו לטהר מכל מיני תפיסות לא נכונות, ולמה אני מתכוון. תארו, אתם יודעים, עד לפני, אני חושב, עד המאה ה-13, אולי אפילו לפני, לא זוכר בדיוק, האדם היה בטוח, ב-100%, שכל מה שהוא רואה לפניו, זה כך זה. כלומר, אם אני רואה דבר שהוא מוצק, מה אני רואה? גוש. נכון? המדע שחקר את הנושא הזה גילה לתדהמת בני האנוש שהלכו על פני האדמה שמה שאנחנו רואים לפנינו זאת אנרגיה, זה לא גוש. תראו לעצמכם מה עובר על כל האדמים שהיו באותה תקופה. כל יסודות חייהם התמוטטו ברגע אחד. במילים אחרות, אומרים לו, אתה רואה ולא רואה כלום. זה משבש. אנחנו אותו דבר. אתם יודעים כמה תמונות לשנייה העין שלנו קולטת? לכם הערכה. ברוך השם, אתם בריאים, רואים. כי היה ככה כל החיים. נו. כמה תמונות, כמה טיק טיק אלף פלשים כאלה שהעין שלנו קולטת בשנייה?
אלף,
אתה אומר, כן, יש עוד מישהו, מה? כמה? אלפים, כן, ועוד עוד? 25 תמונות בשנייה. איך אנחנו קולטים את זה? המדע קורא לזה פוטונים, משהו שהדברים מסוימים הם משדרים אלינו, העין קולטת 25 תמונות בשנייה, ואז ככה אנחנו, העין קולטת, מעבירה את זה אל עצב הראייה וכולי וכולי למוח, והוא מתרגם. לפי מה הוא מתרגם? לפי מה שכבר ידוע. בסדר? כמה תמונות רואה דבורה בשנייה? זה קטנה הזאת, זה מעצבנת הזו שעוקצת שמרגירים אותה. האדם הגדול רואה 25. כמה הוא ראה דבורה קטנה?
אמת.
עוד רע?
אחד.
עוד רע? לא נעים, 300. בשנייה. פלא! אנחנו מסוגלים לשמוע קולות, רעשים, ברמה מסוימת, מ-0.4 עד 0.8. מה קורה מ-0.1 עד 0.4? אנחנו חרשים. מה קורה מ-0.9 ועלה? אנחנו חרשים. אבל יש שם קולות. אז רגע, כל המציאות מולי, מה היא? וואו, טוב. היא חלקית, היא ממש לא מה שאני רואה, ממש לא. כלומר, כל מה שאני רואה סביבי זה איזה מין חלקית מתוך מציאות אמיתית. פלא. ולמה זה הקדמה שחשובה שרצים ללמוד את אורות הקודש, מוסר הקודש, את הספר אורות. כאשר אנחנו מתבוננים על הדברים באופן כל כך חלקי, ואנחנו כל כך משכנעים שאנחנו רואים הכל, חל אצלנו בראש איזה מין שיבוש שנובע מהתפיסות שלנו שמחוברות אל מקצועות החול. פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, אבל אנחנו חושבים שזה, זה, זהו, אין מעבר לזה כלום. כי המדע עבר תהליך של שינוי, הפילוסופיה המדעית. פעם, הרעיון של הפילוסופיה המדעית התבסס על השאלה למה. חיפשו את הסיבות לדברים. למה זה פועל כך? למה זה פועל כך? בשלב כלשהו עבר העסק הזה שינוי, זה הפך להיות איך זה פועל. כלומר, המדע עד היום הוא חוקר ובודק וחושף עובדות. אבל עכשיו הוכחנו שהעובדות הן חלקיות. יש הרבה מעל ומעבר למה שאתה מסוגל בכלל לדעת, להרגיש, לשמוע, לחוש. כולנו מכירים את הכלי הזה של הנחש, הלשון שממהרת כל הזמן לרוץ החוצה ופנימה. זה חוש חש, זה האנטנה שלו, זה הרדאר. הוא מרגיש משם, ועל ידי החוש הזה הוא יודע במוח שלו לתרגם את גודל הדבר שנמצא מולו. גודל, נפח, מקבל מידע. אנחנו נעשה ככה מהלשון הרבה פעמים להתעייף. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש דברים המעבר למעבר. וכשהרב מדבר באורות הקודש, הוא מדבר על אורות הגודש, על המלא שבמלא, גדוש ומלא במה? בדברים שמעבר. כך שכשהרב ידבר על חוכמת הקודש, הוא אומר בצורה מאוד פשוטה, חוכמת החול, כלומר, הדברים הברורים, החשובים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, וכל הדברים הללו הם דברים חשובים מאוד, אבל הם מוגבלים, מצומצמים, והם לא רואים מעבר לעצמם כלום. יותר מזה, לפעמים סותרים זה וזה ויוצרים בעייתיות, לדוגמה. על פי כללים פיזיקליים, כימיים, נוצרה פצצת האטום, פיזיקה, נכון? זה יצר מיד קונפליקט עם המוסר של העולם. להשתמש בזה או לא להשתמש בזה, קונפליקט. כלומר, החוכמות החיצוניות יוצרות קונפליקטים כל הזמן. כל הזמן. הטכנולוגיה שהתפתחה מאז שהלכנו ורצנו ונסענו עם סוסים וחמורים, עד היום שאנחנו עושים עם מכוניות היברידיות, יצרה קונפליקט. איכות הסביבה. תראה איזה נזקים. כלומר, כל מה שהמדע יוצר, הוא מתפתח, הוא יוצר במקביל בעיה. הוא יוצר פירוד, הוא יוצר נזק. נכון, יש בו תועלת. אבל אוטומטית, כל חידוש יוצר נזק. זה מדהים. כי זה בחומר. זה בכאן ועכשיו. חוכמת הקודש שאתה מדבר עליה, מישהו יודע מה או איזה חוכמה הוא מדבר? נכון, בשביל מה באתם בו? החלק הראשון של הספר חוכמת הקודש עוסקת בשיטה, כמו שכותב הרב הנזיר, חיפש שיטה, שיטה פילוסופית מחשבתית של הרב, כן? אבל בתחום מאוד מאוד עמוק, יסודי ביהדות. ומה הוא? מה, לא עשיתם הקדמה קצת? ידעתם יש שיעור היום. לא למדתם קצת קצת? שתיקה כהודעה. התורה הפנימית. חוכמת הקודש, חוכמת הגודש, גדוש ומלא בחוכמת הנסתר. עכשיו, יש אנשים שמיד התקבצו כאלה, רגע, אני לא בקטע, כן, התקבץ. אני רוצה להגיד לכם שמי שמרגיש כך, הוא מרגיש בסדר, זה נכון, אבל הוא טועד. את כל החוכמות בעולם, אתה מוכן להסתכל ולהתבונן ולעיין, ועכשיו אמרנו שהן חוכמות מוגבלות, מצומצמות, שמתהפכות כל כמה מאות שנים בגלים משהו חדש שסותר את השיטה הקודמת. בואו אתם דוגמה, השיטה של שיטת הנפש, הפסיכולוגיה המודרנית, היא דבר שהוא יש בו מן החיוב, אבל תראו איך היא גרמה לאלפי חיילים לעקור את האחים שלהם ולא להוזיל דמעה. הכנה מנטלית. איזה נזק זה מביא. כשאנחנו מדברים על החוכמה הפנימית, אנחנו מדברים על החוכמה האלוקית בבריאה. זאת אומרת שאתה תבין שכשאתה רואה מוצק למעשה זאת אנרגיה, אבל מה שהמדע קורא אנרגיה, זה עדיין, זה לא מה שבאמת יש באנרגיה כפי שמכנה אותה המדע. אלא יש שם משהו הרבה מעל ומעבר שהמדע אין לו יכולת לגעת. אין לו כלים, אין לו ידיעות, וזה חוכמת הקודש. הרב פותח, לאט לאט הוא ייקח אותנו לתוך המכלול הזה פנימה, ובואו נסתכל במקור שלפניכם, אומר הרב, כרגל נקרא ואחר כך נסביר, בסדר? חוכמת הקודש היא נעלה או נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אין להם אותה התכונה המפעלית, כלומר הפועלת האקטיבית, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהם אל ערכם. ובאמת, אין להם יחס, קשר, כלל, ליתר הכוחות והעצמיות של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. אומר הרב, יש הרבה חוכמות מדעיות, שמה תראו איך קורא להם הרב, החוכמות העולמיות, שבאמת מציירות עניינים נשגבים. הכימיה, זה מדהים, הפיזיקה, וואו, הביולוגיה, משהו. המדע הוא באמת דבר חשוב, מחויב. אבל, אומר הרב, באותו זמן, כל הלימודים המדעיים שהאדם לומד בחייו, מה עניינם? למה הם באים? איך אדם לומד אותם? על ידי מה? איזה כלי מרכזי משמש? שכל. כלומר, כל החוכמות המדעיים כולם, מגמתם, עניינם, להיות, תופסים את מה? את שכל האדם. נכון? צריך להבין את זה בשכל. אבל אדם שלומד פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אפילו פסיכולוגיה, האם בהכרח זה משפיע עליו? האם זה שהוא יודע מדעי, והוא יכול להיות לא פרופסור, אלא פרופרוספר, פרופסור בריבוע, האם זה שינה בו דבר כלשהו? ואנחנו לא מדברים על גופו. כן, מרוב לימוד יכול להיות שיהיה לו שיער לבן ויהיה לו קרח. אנחנו לא מדברים עליו. מדברים במהות הפנימית. האם יש שינה את מידותיו, התנהגויותיו, תגובותיו, סגנון אכילתו, שתייתו, דיבורו? לא מחויב בכלל. כי זה לא המגמה. כלומר, אפשר להיות פסיכולוג מעולה ולגרום לבן אדם בהכנה מנטלית נכונה, לגרום סבל לבני אדם אחרים בלי אפילו להוריד דמעה. כי זה לא עניינה של הפסיכולוגיה. עניינה של הפסיכולוגיה היא לא להביא את האדם בשלמות. אז הפסיכולוג יכול לשחק עם זה לאן שהוא רוצה. לחבר לשלמות או לחבר להרס. אבל הוא הפסיכולוג, ועשה את העבודה, קיבל את הכסף והלך. הוא לא שינה בו כלום, בו במהותי. לכן פה אומר הרב שחוכמות החול לא משנות בכלום את הלומד.
לא, אולי זה כן משנה לו את הנשיאות.
כן, אפשר להגיד שיש כאלה שאולי השתנו. אבל אדם שלמד פיזיקה, כימיה, מה זה משנה באישית שלו? בפסיכולוגיה אולי, כן. תורת הנפש. אבל בסתם מדעים אחרים, בביולוגיה, מה זה שינה? שעכשיו הוא יודע שהתאים שלו מתפרקים או נולדים, מה זה גרם לו? מה? בדרך כלל זה לא עושה.
אותו דבר גם אצל לבנית, לומדים תורה שיש כאלה גם שכאלה.
זה צריך להשפיע. אם זה לא משפיע, יש בעיה. כן, מסכים איתך. אבל השאלה, מה המגמה? המגמה של מקצועות המדע הם שכל. אין להם מגמה לשנות. כן? ולמה? כי כמו שאמרנו, המדע הוא רואה את העובדות, כן? ולא מה שמעבר להם. כי הוא לא, אין לו כלים למדוד אותם. הוא מודה שיש מעבר, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם מעבר. בסדר? לכן יכול להיות שאנשים ישתנו, אבל אנחנו מדברים בדרך כלל על הרובה דרובה, כן? על הרוב של הרוב. אנחנו לא מדברים בבודדים שעשתה סנה עם פילוסופים. היו פילוסופים שבאמת איתו התבוננות הגיעו למדרגות מאוד מאוד. בעבודת הנפש, בעבודת המידות, כן, אבל זה בודדים. תמיד שמזכירים מישהו מסוים, כן, משהו, אחד, ההוא, מה אתה, למה? למה מזכירים, אין ההוא, אחד ההוא, השניים, אין ההוא, למה? כי היחידים שאין. אז הם מאוד בולטים, כן? אבל בכלי, זה מאוד בולט לך, אז אתה מדבר על. אבל אתה לא יכול להשביע את זה על ההמון. כי זה לא. אז אתה לוקח את ה... אתה קולה. מה קורה? באופן כללי, אצל כל לומדי הפיזיקה, כל לומדי המתמטיקה, כל לומדי הביולוגיה, כל לומדי הכימיה, כל לומדי הפיזיקה, זה חשוב, חשוב שלום, אנחנו לא מזלזלים בזה, צריך את זה. אבל אין מגמת המקצוע לשנות אותך. כלומר, אין עניין, זה לא המטרה, השתנה את הטוב, זה מהצד. בסדר? לכן יכול להיות אדם שיהיה מרצה בכיר בפיזיקה ויהיה בעל מכה בבית. הוא יכול להסביר לך שבחינה פיזיקלית, כאשר מרים את היד, נוצרת מסה ומהירות, ואז זה נופל על מישהו, טוב, בסדר, אבל... בסדר? לכן אומר הרב, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. בחוכמת הקודש, כלומר, בתורת הסוד, בתורת הפנימיות, יש בה משהו שהיא מעבר לכל חוכמה אחרת. מה הדבר הזה? אומר הרב, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצבת בה. כלומר, מה זה אומר הרב? תראו לב, יש פה מילה מיוחדת שבולטת ומדגישה את המגמה. מישהו מזהה את המילה? רבותיי!
בקרבה? מהפכת?
מהפכת. אתה ככה, ועכשיו אתה ככה. כלומר, בכוחה של החוכמה האלוקית, להפוך את האדם מן הקצה אל הקצה. ממש, לעשות שינוי מהותי בכל כולו, היא הופכת. היא לא מקדמת, היא מעלה אותך, היא הופכת. כאשר אם יש בך צדדים שהם לא בסדר, בכוחה של חוכמת הגודש הקדושה להפוך אותך מן הרע אל הטוב. מן הראייה המצומצמת המוגבלת, אל הראייה הפחות מוגבלת, היותר רואה, היותר שומעת מעבר ל-0.8, או רואה יותר מ-25 תמונות לשנייה. לכן אומר הרב, שהן מסוגלות, חוכמות הקודש, לעצב את האדם הלומד, לפי מה? לפי מה? לפי מעולה. לפי מה שהוא. כלומר, כשאדם לומד חוכמת הקודש, חוכמת הקודש מתאימה את עצמה אליו, למצבו הנוכחי. היא לא שהיא פתאום נשפכת עליו ואז הוא תובע, אלא בהתאם למצבו היא מרוממת ומעלה אותו לאט 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 לפי מה שהוא, ולא בבום. כן? לכן ממשיך הרב אומר, מה הסיבה? וטעם הדבר, כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל. המדע או חוכמות החול, כמו שקורא להם הרב, הם באות מהם, משכל אדם. ושכל אדם כבר הוכחנו, והמדע הוכיח שמה הוא?
מוגבל.
מוגבל, הוא לא רגע. כלומר, אתה חכם מאוד, אבל אתה מודה בחוכמה שלך שאתה מוגבל, שאתה לא רואה. אתה ממציא מכשירים, כן, שמוכיחים לך שאתה לא רואה. כן? אתה רוצה כל מיני דברים טכנולוגיים שרק דרכם אתה מסוגל לראות מה שבעין רגילה אתה לא רואה. אז מה אתה אומר? וואו, איזה מכשיר מדהים, איזה גאונות. אבל מה אתה אומר מצד שני? בלי זה אני לא רואה. כלומר, המדע מודה בעצם השכלולים כמה הוא מוגבל, כי הוא חושב עוד משהו שמקודם בכלל היה משהו קיים. אם חשבת שזה מוצק לו, זו אנרגיה, זה נראה לך מותר. כלומר, אתה רואה דברים מעוותים, אתה רואה דברים לא נכונים, אתה רואה דברים לא מושלמים, אתה רואה דברים לא אמיתיים. וזה הכי כואב. נכון, לא נבלבל, ככה אנחנו חיים זה בסדר. לא נבלבל. אבל אנחנו רואים מה שאנחנו רואים, וזה לא אמיתי. כלומר, מתי אני רואה דבר אמיתי? כשאני רואה אותו עם כל המכלול, עם כל המרכבויות, עם כל ההרכבויות, עם כל הפרטים, אז זה אמיתי, לא? נכון או לא? אתם רואים אותי, אני רואה אתכם, זה לא אמיתי. זה נשמע הזוי. כן, זה אמיתי למוגבלות שלי. אבל מי שלומד את תורת הקודש, את חוכמת הקודש, אני רואה אותך, נכון, אבל אני יודע שאתה נפש, רוח, נשמה, חגה יחידה, ואני לך פה, יש לך שם בתא עולמות, ויש לך ספירות, ויש לך... לא פי, אני כבר רואה יותר. אני כבר רואה 300 תמונות לשנייה. אז איך אני מתייחס אליך? לא כן איזה, איך נקרא לזה, רובוט אנרגטי. כן, חומר מוצק שיש בו אנרגיה. לא, אני רואה בך משהו אחר. אני רואה בך משהו עצום. אני רואה אותך בפרטים המעבר. אז אני מקבל יחס אחר אל הערך הזה שנקרא אתה. אתה לא איזה גוש בשר שמהלך בגלל אנרגיות, או כל מיני פעולות כימיות, חשמליות, פיזיקליות, ביולוגיות שקורות, ולכן אתה פועל. לא. גם כשאדם הולך לעולמו ומוטל לפניו בשר, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, נכון, אבל מה זה? מה יש לפניי? מורכבות שלמה מעבר לבשר הנמצא כאן. יש קדושה ערכית מצד הבשר. זה הסתכלות על העולם אחרת לגמרי. אתה רואה מראות שבדרך כלל לא רואים. בסדר. אתה שומע מה שלא רגיל לשמוע. כי אתה לא נמצא במקובעות. ממילא זה משפיע עליך. כי גם אתה מסתכל על הדברים כלפי עצמך. באופן היותר מפורט, היותר מעמיק, היותר מבין. לכן אומר הרב, וטעם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש במקור חיי החיים הם באים מיסוד החיים המהווה את הכל ויש בזה התוכן המקודש להוות, כלומר לחולה המון ברואים לאין תכלית. וואו, אתה לא רק רמח חברים ושצה גילים, אתם יודעים מה יש בתוכנו, מה יש... כמה, יש ספירות ועולמות, וואו! זה מהפך! למחתו השמיים וליסוד ארץ. זה כמו עולם, זה לא כמו זה, עולמות שלמים, שאתה מסתכל ממול ואתה רואה אותם. זה 3,000 דוגמאות בשנייה. זה 30,000. מי, זאת אומרת, אתה מעשה זה? מאין סוף תמונות לאין סוף תמונות. אתה יכול להתבונן לדברים שיכולים להכעיס אותך, והם לא מכעיסים אותך. אתה יכול לעמוד ומישהו מנגד לך, ולא להרגיש שום דבר, לא להרגיש התנגדות. אתה יכול לקבל את הדברים בשלווה יותר, בהתבוננות נכונה, כי אתה רואה את הפרטים שהם נמצאים מעלה מעבר. כי זה משנה אותך בתוכך, זה הופך אותך להיות איש אחר. אחר אומר הרב, וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת, כלומר בולטת על הנפש ההוגה. זה כוחה של חוכמת החודש. לעשות שינוי פנימי מהותי בכוחות הנפש של האדם. יש בזוהר הקדוש בהתחלה על הפסוק שלי פה הרב לנטוע שמיים מסוד ארץ, שימו לב, הפסוק אומר לנטוע שמיים ליסוד ארץ. מה חסר לנו פה? על ידי שמיים ועל איזה ארץ מדובר? חבר'ה, מה נהיה? נכנסת את זה, גמרתם, פשטתם פשטות מוחלטת מהגשביות. מה?
כדור הארץ.
השמיים בארץ העילויים, לא? אז למה לא כתוב לנטוע השמיים? לנטוע הארץ העילויים, ראשית.
בדרך כלל בארץ נותנים דווקא.
כן, הכוונה היא לייסד, ליצור. נו, מה אתם אומרים? מה זה לנטוע ארץ, לנטוע השמיים? בלי הידיעה. בלי המשהו שאנחנו כבר יודעים. מה אני לומד מפה? שבכל רגע ורגע נוצרים שמיים וארץ חדשים. אומר הזוהר הקדוש. איך? מי יוצא לשמיים? מי יעשה לארץ? האדם.
אולי בעבירות המצוות.
לא עבירות המצוות, ממש לא. היום אנחנו הולכים לדבר במידות הראייה, כן? על ריתך דאורייתך. בדיוק על זה. לא יודע לשם בשיעור. על המצוות. כלומר, למעשה, הרב רוצה להגיד, לא, הזוהר, אני מסתמך על הזוהר, שכאשר האדם מתבונן על העולם, הוא מחדש בו כל פעם עוד מימד, עוד גודש. הוא למעשה יוצר בפועל שמיים וארץ, רוחניים. שלא, כי הוא גדל. הוא משתנה במהות, זה משהו חדש. ולכן אומר הרב, וכל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. יש 5 יחידות, 7 יחידות, 7 יחידות. אין בזה כוח להשפיע על האדם ולרומם אותו לראייה רוחנית מעבר לנוסחה, למתמטיקה. כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם. המשוואה היא אותה המשוואה, הייתה, תהיה, עד שמישהו יפריך אותה. אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית, את מה שהוא נמצא במציאות. כלומר, היום, מה המדע מוכיח כל הזמן? הוא מוכיח את מה שיש. הוא רוצה להוכיח את מה שיש. המדע לא מוכיח מה שאין. המדע, זה יש, בוא נראה מה יש, בוא נוכיח מה שיש. כלומר, כל מקצועות הכל עניינה, להוכיח לך את מה שאתה רואה, מה שאתה יודע. רק אתה צריך את ההסבר, איך זה? אז יש מקצועות כללים. אז במילים אחרות, כל המקצועות של החול, מה הם? תיאוריות. זה תיאוריות, זה הנחות. הם עובדות, כן. אנחנו לא אומרים עוד פעם, אין פה זינצור חדשה. כן, הם עובדות. עובדה, הנה, זה קורה, פיינוצחה הזו. אבל, מה הם עושים לאדם? אדם למד 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות אנגלית, 17 יחידות, לא יודע מה. מה זה עשה לו? חוץ מכאב ראש, בנוע נמידה, בלחץ ו... יופי, גמר, מה עכשיו? מה זה שינם? האם הוא אדם אחר? האם הסתכלות שלו על העולם הוא אחר? על האנשים הוא אחר? על המציאות? לא, הכל נשאר דרך המשוואה. לכן, על כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. זה אותו אחד עם שכל, הוא יודע יותר. לעקור אותו מעצמיותו תכונותיו הרעות. זה עוקר מישהו מתכונות רעות? זה מהפך? לא. ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, תאורה וחיה באורח חיים אמיתיים העומדים לדעה, זה לא עושה שום מקצוע שהוא מקצוע, מה שנקרא, חול. למה הוא נקרא חול? כדי להבדיל בינו לבין הקודש. חול מאוד מזכיר את המילה חלל. נכון שאתה יודע, בשכל, אבל כל השאר זה חלל. איפה שאין מקום לשכל, שם אין כלום. הכליות לא צריכות מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, הם לא מבינים בזה כלום. אבל הכליות עם עוצמת הגודש הקדושתי מתרוממות, מתעלות, כל הגוף מתעלה. לכן, אדם למעשה משוחד כשהוא נצמד ולומד את מקצועות החול, אל מה? הנחות שמישהו הניח פעם. הנחות יסוד ראשוניות, והוא טבוע בהם, הוא הולך איתם. הוא משוחד בהם. הוא לא עושה שדבר חדש. הוא מפתח דברים. לכן, גם אין לזה שליטה על המידות שלו. כי זה לא עניינם, תאווה, כעס, התנשאות. וכדומה, אנחנו מוצאים הרבה, צערנו, אצל אותם אנשים מאוד בעלי תארים גדולים במקצועות החול, שהם מוכנים גם לדרוך אחד על השני כדי לקבל משרה מסוימת או מעמד או כבוד. ואנחנו לא מוצאים, כמו שסיפרנו, על אבימי ורב חיקדא, שהרב הלך ללמוד אצל התלמיד. בלי בכלל להרגיש שיש בו עניין. כלומר, הדעות הראשונות הן מתבססות, מיוסדות על חוויה אישית. הן נובעות מיכולת החיבור לאמת של המציאות כפי שהיא באה לידי ביטוי. אבל במקביל מה קורה? יש קנאה, יש כעס. זה מנתק אותך למעשה גם ממה שיש לך. יותר מדי. בחוכמות החול, האדם מתאים את המציאות אל מה? השכל שלו. כבר אני עכשיו רואה, כן, כי זה כך וכך. בחוכמות הקודש מה קורה? החוכמות החול הם סטטי, קבוע. הוא כל הזמן נמצא על אותו עניין. וחוכמת הקודש יוצרת, מחדשת, משנה. לכן, כמו שאומר הרב, בתחילת הפסקה הזו, פרק א', אומר הרב, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. מה אומרים ברקע כזה? לא יודעים. יהי רצון זמן שנזכה לגעת קצת, לטעום מהגודש הקדוש שיהיה לרב זצ"ל. ואם נשתנה אפילו במעט, הרווח יהיה פה שלנו. יום טוב.